ערב טוב לכולם. הערב הזה וההצעה הזאת מוקדשת לעילוי נשמתם של ארבע נשים שהלכו לעולמם בשבוע אחד בשלהי תשרי תשס"ג. רב דניאל בן משה אייזמן זיכרונו לברכה, אביה של מיכל שווגר, רב משה בן אריה בר זיכרונו לברכה, מרת ליבה דברה בת שמשון הלוי זלצמן זיכרונה לברכה, מרת חיה הודו בת אברהם שפר עליה שלום. הגברת איידה שפר וייטלרנר נולדה בברוקלין ב-1922, משפחה מיוחסת שהייתה דור שביעי בצפת והיגרה לארצות הברית במלחמת העולם הראשונה. לגברת שפר נולדו שלושה ילדים, ולמרות שעבדה במשרה מלאה עסקה כל חייה בפעילות ציונית. הגברת שפר למדה היסטוריה יהודית וזכתה לראות את רוב נכדיה החיים בארץ. מר דניאל אייזמן נולד בהמבורג ב-1910 ועלה לארץ ב-1938. הוא הקים את המוסד הראשון בארץ לעבריינים צעירים מטעם משרד הסעד, ואחר כך לימי שנים רבות מתמטיקה, היסטוריה ואזרחות בישיבת נתיב מאיר, בית ספר מעלה ובישיבה בשפיר. לאחר שפרש מחינוך עבר כמנהל חשבונות עד גיל 89. ומר אייזמן נולדו ארבע בנות ו18 נכדים. יש עיתונים כנראה. הפרופסור משה בן נולד ב-1924 בפרסבורג ברטיסלבה ועלה לארץ בשנת 1941 עם עליית הנוער. הוא למד במקווה ישראל בישיבת מרכז הרב והיה ממקימי קיבוץ מסורות יצחק בגוש עציון. במלחמת השחרור ב-1948 נפל בשבי הירדני. אחר ששוחרר למד היסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית והתמחה בתקופת המשנה והתלמוד. פרופסור בר היה ממייסדי אוניברסיטת בר אילן ועמד שנים רבות בראש המחלקה להיסטוריה הישראלית וכיהן כפרופסור עד סוף ימיו. הגברת ליליאן זלצמן לוויטשטיין נולדה בהולנד ב-1916 למשפחה ממוצע פולני וגדלה והתחתנה בבלגיה. עם פרוץ המלחמה ב-1940 היא הצליחה לברוח עם משפחתה לקובה, שם שהו עד 1946 ומשם היגרו לארצות הברית. נולדו לה שלושה ילדים, היא התעלמה בגיל 50 ועלתה לארץ ב-1971 בעקבות ילדיה. הגברת זלצמן חיה בישראל עד סוף ימיה והותיר 14 נכדים ו10 נינים, כולם בארץ. היא למדה עבודה סוציאלית, הייתה עקרת בית ועסקה כל חייה בעבודות התנדבות וחסד. תהי נשמותיהם צרורות בצרור החיים. זה כבוד גדול בשבילי, התבקשתי לקבל בברכה ולהציג את הרב יובל שרלו. רב שרלו הוא ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה ובין מקימי וחברי הנהלה של רבני צוהר. רב שרלו מוציא לאור הרבה ספרים ומאמרים, קצת יותר נכון להגיד הוא מוציא לאור הרבה ספרים והמון המון מאמרים בנושאים שונים שעוסקים במגוון נושאים שכולל מוסר ציבורי, תחיית התורה במציאות המתחדשת, תנ"ך והלכה. בין הספרים יש שני ספרים במשנתו של הרב קוק, ספר אחד במשנתו של הרב סולובייצ'יק, שני ספרים בענייני תנ"ך, אחד על ההבחנה בין רפורמה לבין התחדשות דתית, ואחד שדנה בטיבה ומהותה של המחלוקת בהלכה. כמו כן יש לו חמישה ספרים על שאלות ותשובות שהם אוספים חלק מהשאלות הרבות שנשאלו ושהוא ענה באינטרנט. אני בטוח שיש לו עוד ספרים ומאמרים בדרך. רב שרלו גם מתראיין די הרבה בתקשורת הכללי מתוך אמונה שהתורה והרבנים שמציג אותה חייבים להיות נגישים לכל עם ישראל. השיעור הערב יוצא מתוך הפעילות של רב שרלו בכל מיני ועדות מוסר ואתיקה ששם הוא מכניס את הפן היהודי וההלכתי לדיון הציבורי. אני רוצה לציין בנימה אישית קצרה. זה עכשיו יותר מחצי שנה שיש לי הזכות ללמוד מן הרב שרלו בישיבת פתח תקווה. אני נמשכתי אליו בעיקר ממה שקראתי ושמעתי ממנו בנושא היחסים בין תורה והלכה לבין עולם המודרני ולבין עם ישראל כולו המתחדש בארצו. מה שמצאתי בישיבה בנוסף זה תלמיד חכם עם ידע עצום ועם היכולת לנתח ולהסביר כל סוגיה שלא תהיה, גם לעומק ההלכתי שלו וגם למסר הרוחני שלו. הרב שלום.
מעלה גדולה יש לנרדמים בשיעור. בדרך כלל כשאנחנו נשנים, הנשמה עולה למעלה, והקדוש ברוך הוא שואל, מאיפה את באה? מענית? עכשיו? התשובה תהיה בשיעור, נשמע יותר טוב. ואני מאוד מעריך את הבאים בשעה זו לשמוע הרצאה די כבדה בסוגיה שגם מעסיקה אותי, היא יותר תסתמן בסימני שאלה מאשר בסימני קריאה. זהו שיעור שונה במקצת, כיוון שאנחנו נתחיל בביולוגיה, נעבור לחוק, נעבור להלכה, ונעבור לאתיקה היהודית. בסופו של דבר נציב כמה שאלות. זה בריפלי, כן? כלומר, אני לא מתכוון להיכנס לכל הפינות, אלא בעיקר את השאלה הגדולה של מה תרמה היהדות לשאלה הזאת במדינת ישראל, ומה היא לא תרמה. ומה שיעניין אותי לקראת הסוף יהיה מה היא לא תרמה וניסיון לענות על השאלה למה. אבל יש לנו דרך ארוכה, אני אנסה לעשות את זה בשלושת רבעי שעה, כך שאפשר לדעת מתי זה יתקיים, אבל אני מקווה שאני לא אצטרך יותר מזה. כידוע, לפחות עד היום, כדי ללדת צריך חומר גנטי גם מהאיש וגם מהאישה. אלא שהאישה בזמן כדי ללדת, האישה מבצעת שני תפקידים. תפקיד אחד זה תורמת החומר הגנטי, הביצי, והתפקיד השני הוא נשיאת ההיריון. שני התפקידים האלה היו עד לא מזמן תפקיד אחד, כלומר רק אישה אחת יכלה לעשות את שני התפקידים האלה ביחד. ואי אפשר היה לפצל בין שני התפקידים. כיום המדע מאפשר לפצל בין שני התפקידים. כלומר, אפשר לעשות IVF, In Vitro Fertilization, כלומר הפריה חוץ-גופית, ולהשתיל את העובר ברחמה של אישה אחרת, שהיא יכולה לשאת את ההיריון. הדבר הזה מהווה פתרון לזוגות שיש לאישה ביציות, אבל אין לה יכולת לשאת הריון מכל מיני סיבות. קריטת רחם, דבקויות, טראומות רפואיות של ניתוחים קיסריים קודמים שלא מאפשרים לנסות הריון וכדומה, וזה מה שנקרא סרגסי או פונדקאות, כאשר האישה השנייה משמשת כפונדקאית. מהרגע שהטכנולוגיה הזאת קיימת, כמובן מעלה עולה שאלה אתית בכל העולם, האם הטכנולוגיה הזאת מותרת. אתיקה תמיד שואלת את השאלה לא רק מה אפשר לעשות, אלא גם מה ראוי לעשות, מה נכון לעשות. בדרך כלל, לא תמיד, אתיקה היא מגבילה, כי היא מחייבת לשאול עוד שאלה, לא רק מה אנחנו מסוגלים לעשות, אלא גם האם ראוי לעשות את הדבר הזה. והשאלה היא, מה כל חברה בעולם, אני מדבר בעיקר כרגע בעולם המערבי, צריכה לשאול את עצמה, האם מה יחסה לטכנולוגיה הזאת?
תיאורטית, יש שלוש אפשרויות שמתחוללות בעולם. האפשרות אחת, שהחברה מחליטה בחוק להגיד שזה אסור. למה שזה יהיה אסור? כי מדובר פה במשהו שעד כמה שקשה לי להגיד את זה, בטח במקום הזה, אותם חברות של עשרות טונות, בעצם מדובר פה במשהו שדומה לזנות. אישה אחת מוכרת את גופה, כלומר האישה הפונדקאית, למען זוג אחר, למען הנעתו של זוג אחר. וכיוון שכך, אנחנו נגד סחר עבדים, נגד מכירת גוף, יש עוד הרבה בעיות אתיות, אבל זה בדרך כלל הטיעון המרכזי של המדינות שעושות את הדבר, או שמדובר במדינות בעלות אווירה מאוד קתולית, שרק כידוע לכם מבחינה הקתולית, הקתולים סוברים שהילד הוא ילד מרגע ההפריה, ואז בעצם זה ממש משחק בילדים, למרות שמדובר פה בסך הכל בשני תאים, ולכן מדינות בדרך כלל בעלות אופי קתולי אוסרות פונדקאות, וזה אסור בחוק. אפשרות קיצונית שנייה, בצד השני, זה שהחברה אומרת מה אנחנו מתערבים. מה פתאום שמתערב? אין חוק לא בעד ולא נגד, כמו שכל מדינה, כמו שכל זוג שהוא רוצה לעשות ילדים לא צריך את ההסכמה של החברה ושל החוק, מדינת ישראל זה מאוד בולט. אתה צריך רישיון לכל דבר, לאופניים, לכלב, להקים קיוסק, למה שאתה רק רוצה, לסגור מרפסת, לילדים אתה לא צריך רישיון. כן? זאת אומרת, זה בעצם הדבר, אני חושב, היחיד במדינת ישראל שאתה לא צריך רישיון, וגם בעולם כולו. אז כך גם, אנחנו כחברה לא מתערבים. כמובן, זה שייך לחוק החוזים. כלומר, זה חוזה שנחרט בין זוג לבין האם הפונדקאית, אז אם יהיו בעיות, זה ייכנס לשאלת חוק החוזים, ובחוק החוזים, כמו כל חוזה משפטי, חוזה עבודה, חוזה שכירות, וכדומה, כך גם החוזה הזה, ולכן אנחנו כחברה לא מתערבים. רק אם יהיו בעיות בחוזה, נלך לחוק החוזים. האפשרות השלישית שבה בחרה מדינת ישראל, היא לעגן את הפונדקאות בחוק. למה? הרי כפי שאמרתי לכאורה, לא צריך לעשות את זה. הסיבה שמדינת ישראל החליטה, כמו מעט מדינות בעולם, לעגן את זה בחוק, היא בעצם שלוש סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל, מדובר בו בהחלט בסוגיה רגישה, אתית, מסובכת, כמו שאמרתי מקודם, ואנחנו כחברה רוצים להחליט מה נכון אצלנו לעשות ומה לא נכון אצלנו לעשות. זה בהחלט אופי של חברה מוסרית ואתית, שהיא מחליטה את ההחלטות שלה. הדבר השני, צריך לזכור שהחתומים על החוזה מבקשים מהמדינה משהו. שהרי, מי יולדת? יולדת אישה X. אבל מבקשים לרשום את הילד על שם אישה Y, נכון? כלומר, היולדת בפועל היא הפונדקאית. אבל כל השותפים בעניין מבקשים שכשהילד יוולד הוא לא יהיה מאומץ על ידי בעלת הביצית, אלא הוא יוגדר כבן שלה מלכתחילה, לא על פי חוק האימוץ. אז אם מבקשים מהמדינה שאני כמיילדת רואה, כן, שאישה X יולדת, אבל שהילד יירשם על שם אישה Y, מדינה יכולה לעשות דברים רק בחוק. ולכן צריך שיהיה חוק. והסיבה השלישית, שהמדינה הכריעה בדבר הזה, כפי שנראה בהמשך, זו בגלל שיש לזה הרבה מאוד, בגלל שאנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, יש לזה הרבה מאוד השלכות לגבי יוחסין, לגבי בתי דין, נישואין, גירושין וכדומה. ובשל העובדה הזאת, מדינת ישראל החליטה לחוקק חוק, ובינואר 1996, התאריך מאוד חשוב, חוקק חוק הפונדקאות, כפי שהוא נקרא. זאת אומרת, הוא לא נקרא, הוא נקרא בפי העם, תכף אני אגיד את השם המדויק שלו. התאריך מאוד חשוב בשל העובדה שהוא היה כמה שבועות אחרי רצח רבי. מה הקשר בין רצח רבי לחוק הפונדקאות? אולי זה ישאיר אתכם ערים עוד כמה דקות, אז אני אסביר את זה בהמשך. החוק הזה נקרא החוק ההסכמים לאישור נשיאת ולד, כן? ותת סעיף, אישור ההסכם במעמד היילוד. כלומר, אם אתם שמים לב, החוק הזה הוא חוק מה שנקרא רזה. הוא לא יקרה חוק הפונדקאות שהולך להסדיר את כל נושא הפונדקאות, אלא הוא מסדיר רק שני תחומים. אחד, אישור ההסכם. כלומר, החוק קובע איזה שהם קווים מינימליים לאישור ההסכם. א', אולי הדבר הכי משמעותי, הוא מקים ועדה. יש ועדת הפונדקאות, אני היועץ האתי שלה, שעוסקת בשאלת כל זוג שרוצה לעשות הסכם פונדקאות, חייב לקבל את אישור הוועדה. כלומר, החברה מתערבת פה בקשר. זה לא הסכם חופשי בין שני בני אדם לפונדקאית, אלא הוועדה צריכה לאשר, היא בדרך כלל בודקת האם לא קופחו זכויותיה של הפונדקאית. וכדומה, והאם הוועדה בעיקר בודקת גם זאת אומרת, היא לא בודקת מסוגלות הורית, היא לא בודקת האם מגיע להם או כל מיני דברים שכאלה, יש כמה דברים שהיא בודקת באישור ההסכם ואני אדבר על זה בהמשך. כמובן שאלה כזאת צריכה לקבוע מי יושב בוועדה. מי צריך להיות? גניקולוגים, גנטיקאים, איש דעת, איש אתיק. בדרך כלל בוועדות כאלה אתה מנסה שמישהו יהיה גם רב, גם בחורה, גם גנטיקאי וגם מומחה באתיקה, אז יש לך ארבע שיושבים על כיסא אחד וכדומה, והוועדה הזאת מאשרת את ההסכם. החוק קובע שאין פונדקאות מתרומת זרע אנונימית, כלומר חייבים לדעת מי האבא ומי האמא, הם לא חייבים להיות נשואים, אבל חייבים לדעת מי האבא ומי האמא. כנגד הסעיף הזה הוגש בג"ץ, ממש מיד אחרי חקיקת החוק, אולי ב-98, זו הייתה בחורה רווקה שאיבדה את רחמה בתאונת דרכים, והיא טענה, שלוש פעמים דפקו אותי, פעם ראשונה אין לי רכב, פעם שנייה אף אחד לא רוצה להתחתן איתי, ופעם שלישית החוק לא נותן לי אפשרות שיהיה לי פרי בעצם, כי יש לי שחלות ויש לי ביציות. כיוון שזה היה בגץ נגד חוק, זה היה בגץ בשבעה שופטים, וכל שבעה שופטים פה אחד החליטו לדחות את העתירה הזאת. לדעתי אם הייתה מוגשת היום, היא הייתה מתקבלת, היא הוגשה מוקדם מדי, מה שנקרא, החוק היה טרי, הבגץ לא רוצה כל כך להתערב, אם כי היו, זה היה פסק דין מאוד מעניין, כי שבעה שופטים דחו את העתירה משישה נימוקים שונים. זאת אומרת, כל, זה בעצם אחד הבגצים המעניינים. ולאחרונה הוגש בגץ כנגד זה, שמשקף את השינויים על ידי שני טייסים, הומואים שביקשו לאשר להם הסכם פונדקאות. כרגע זה בבגץ באיזשהו מקום, אבל זה לא המקום ולא הזמן לעסוק בהיבט הזה. ויש עוד כמה דברים קטנים כמו השאלה האם אישה נשואה יכולה להיות פונדקאית. בישראל כמו בישראל, החוק אומר כך. הפונדקאית איננה יכולה להיות נשואה, אבל אם בני הזוג הוכיחו שלא הייתה להם שום דרך אחרת כדי להוכיח שלא, אז היא יכולה להיות נשואה. לשמחתי עד היום הוגשו רק שתי בקשות של פונדקאיות של אישה נשואה. אחת דחינו, אחת אישרנו ולא הצליחה, וברוך השם אני מאוד נגד זה, למרות שכפי שאמרתי החוק מתיר את זה בהסתייגויות מאוד גדולות, וזה פחות או יותר נושא אחד שהחוק עוסק בו. הנושא השני שהחוק עוסק בו זה מעמד הילוד, וכאן אנחנו בבעיה מאוד קשה. ומדוע? בשל העובדה שאם מדינת ישראל לא הייתה מדינה יהודית אלא הייתה מדינה משפטית, אז לא הייתה שום בעיה לחוקק חוק חד משמעי שהילד הזה שייך באופן חד משמעי לאמא לבעלת הביצית. זה נכון מבחינה גנטית, זה נכון מבחינה כל דבר אחר בעולם. העניין הוא שמדינת ישראל, ברוך השם, היא גם מדינה יהודית. ולכן, יש לשאול את ההלכה. מה ההלכה אומרת לגבי אם פונדקאית? הבעיה היא שיש ארבע אפשרויות. קודם כל, אני רוצה שתבינו את הנפקמינה. אם אני מגדיר שהוא, נניח, של הילד של בעלת הביתית, אז הוא יכול אפילו להתחתן עם אחותו, של הפונדקאית, כן? המבט של הפונדקאית, כן? כלומר, והשאלה, על מי הוא חייב כיבוד אביהם? על מי הוא יושב שבעה? למי הוא פסול לעדות? כלומר, יש לזה נפקמינות הלכתיות מרחיקות לכת. גיור, אם הוא פונדקאית גויה, והזוג יהודי, או להפך. כן? כלומר, יש לזה אין ספור נפקמינות לשאלה הזאת. אגב, החוק קובע שהם חייבים להיות בני אותה דת. כדי לפתור את הבעיה של גיור, אז הם חייבים להיות בני אותה דת. ובינתיים עוד לא היה גיור רפורמי, גיור הרב דרוקמן, גיור זה, כלומר עוד לא היה בלי, יהיה שמח פה, בלי שבספק, אבל בינתיים החוק קובע את הדבר הזה. ואם כן, כפי שאמרתי, יש ארבע אפשרויות תיאורטיות. אפשרות אחת שהילד הוא של האמא המקורית. אפשרות שנייה הוא של הפונדקאית. אפשרות שלישית של שתיהן, כי כל אחת תרמה. זאת תרמת הביצית, זאת תרמת ההורמונים, מתמחזור הדם וכדומה. ואפשרות רביעית של אף אחת מהן. כי אף אמא לא עשתה את the whole job, כן? כמו את הכל. עכשיו, בהלכה כמו בהלכה, אתם יכולים לדעת שאם יש לכם מה ההלכה אומרת, תשובה, כל ארבעת העמדות נאמרו על ידי גדולי ישראל. וכיוון שבמדינת ישראל לבושתנו אין מוסד הלכתי שלוקח על עצמו אחריות להכריע, או שמקבלים על עצמו, הרבנות הראשית בורחת מהתפקיד הזה. נו, מה עושים? עכשיו בוא נקשור את זה לרצח רבין. מה זה קשור לרצח רבין? אין איזה שום קשר לרצח רבין חוץ מנפקמינה אחת. ומי שזוכר, פרס שהיה ראש ממשלה מיד אחרי רצח רבין, כדי לנסות לקשור מחדש את הציונות הדתית, מינה את מורי ורבי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה כשר בממשלה. בלי תיק. מה עושה שר בלי תיק? כלום. לכן כשעלה חוק הפונדקאות, אמר פרס לסנה, שר הבריאות של אז, חוק הפונדקאות יחוקק רק בהסכמת הרב עמיטל. כלומר, זאת תהיה תרומת הרב עמיטל, שחוק הפונדקאות יחוקק רק בהסכמתו. נו, מה יעשה עכשיו אתם הרב עמיטל? מה אתם עושים? מול ארבע דעות של גדולי ישראל. אז בישראל כמו בישראל. תנו לי קצת ללמוד את החוק ככה. במדינה, בחוק כתוב כך. כיוון שנולד הילד, הילד תיקח פקידת הסעד הראשית את הילד, תלך לבית משפט ותוציא צו הורות, פרנטי, כן? כלומר, צו הורות שמעביר את הילד מהפונדקאית לזוג. עכשיו בוא נלמד. אם החוק היה מכריע שהילד הוא של הפונדקאית, אז איזה צו צריך להוציא? צו אימוץ, נכון? כלומר, אני מעביר ילד של אמא אחת לזוג אחר. אם החוק היה מכריע שהילד הוא של ההורים, והפונדקאית היא רק אינקובטור הומני, אז איזה צו צריך? שום צו. מישהו פה ששמנו ילד באינקובטור, אחר כך הוצאנו צו של העברה של הנותנים. זאת אומרת, החוק החליט לא להכריע. אחרי שנכנסתי לתחום, שאלתי את היועצת המשפטית של משרד הבריאות, בוא ניקח מקרה תיאורטי ששני ההורים נהרגו בדרך לבית חולים. של מי הילד? תשובה. של המדינה. של פקידת הסעד הראשית, בעצם לפי החוק. נכון? זאת אומרת, בעיה מאוד קשה הדבר הזה. שאלתי אותה מה יקרה, אמרה, ישראל כמו בישראל, נלך אז לבית משפט. למה לא להכריע? כי אנחנו לא מסוגלים לקבל הכרעות. עכשיו רק אנקדוטה קטנה כדי לספר איזה נפקמינות יכולות להיווצר מהחוק הזה. באמת סיפור אמיתי, ובזה נסיים את הפרק הראשון להכיר את המציאות. לפני כמה שנים, שעה לפני שבת, אני מקבל טלפון, שלום, קורא בי חדווה. אתה לא זוכר אותי? אמרתי, אני מצטער, אני לא זוכר, אני אנטישמי ידוע, ולא זוכר. אמרת לי, אתה לא זוכר, אתה עזרת לי בוועדת הפונדקאות, וזה, זה, זה. זה, אמרת לי, מגיע לי מה זה פה. אמרתי לה, מה? היא אומרת, הפונדקאית נכנסה עכשיו, חדר לידה, אני הולכת להיות עם אמיתי. באמת, אני גם לי עמדו דמעות בעיניים, בשמחה גדולה, אבל יש בעיה. מה הבעיה? אני, כמו שאתה זוכר מחיפה, והיא נכנסה לבית חולים בבאר שבע, סורוקה. אני רוצה להיות ליד הילד שלי מהרגע שהוא נולד. שעה לפני שבת, היא בחיפה. אמרתי לה, תשמעי, אני ממש מבין את הצורך, את הרצון, את זה, אבל אני לא יכול להתיר כזה דבר. אני ניסע בשבת, זה לא פיקוח נפש שלך, אני לא יכול להתיר, למרות שאני באמת מזדהה עם זה מאוד מאוד. אבל מה שאני עושה מצד רגע, לא, תשמעי, יש רבנים גדולים ממני. תן לך טלפון של רב, מגדולי התור, תקשרי אליו. רק תעשי לי טובה, אם הוא יגיד לך אחרת ממני, תחזרי אליי כדי שאני... לפעם הבאה, אתה? טוב. רבע שעה לפני שבת, היא מתקשרת אליי שוב, ואני שומע שהיא באוטו. היא אומרת, התקשרתי ואני חוזרת אליך. מה הוא אמר? הוא אמר לי שכיוון שאם הוא בא, או אם הילד שיוולד יהיה במצוקה, מי שיצטרך לחתום על ה-informed consent, על ההסכמה מדעת, תהיה אני, אז אני חייבת להיות שם, אחרת הוא... אז לא להיות במצב של פיקוח נפש. טוב. מה זה טוב? מתי שבת התקשרתי לרב, אז אמרתי לו, תשמע, זה לא נכון חוקית. מי יחתום על הסכמה מדעת אם הילד יהיה במצוקה? פקידת הסעד? זה מה שכתוב בחוק. ורב, אני שומע אותו מגרד בראש, והוא אמר לי, תשמע, אתה צודק חוק. לא ידעתי את החוק, הוא אומר לי. אני אגיד לך, באמת, לא ידעתי, הייתי בטוח זה. אבל האמת היא שבפרקטיקה, הרופאים לא יגעו בילד בלי אישור שלה, ולכן אני הייתי מתיר לה לנסוע גם. אבל אני רוצה לראות גם רק את ה... איך לפעמים אתה לא חושב מהם ההשלכות של חוק מסוים, כן? כלומר, מי ועוד כן וכן. זה המצב כרגע במדינת ישראל. רק מבחינת מספרים, מה שאני אומר זה מספרים לא מדויקים, כי זה משתנה. בישראל נחתמו עד היום בערך 600 חוזי פונדקאות. מתוכם בערך, אני מעריך, 400 הריונות יצאו מזה, מתוכם נולדו בערך 300 ילדים חיים, אבל הרבה תאומים, כלומר, זה לא ש-300 זוגות מצאו את מזורם, אלא הרבה תאומים וכדומה, בכל זאת אחוז ניכר, בערך 30-40 אחוזים מאלה שהתחילו את מסע הפונדקאות, זכו בפרי בטן משל עצמם. זה הנתון החוקי. ועדת הפונדקאות, וכאן אנחנו נכנסים, אני עוד רגע אחד אגיע להלכה, ועדת הפונדקאות, מי שיכנס לאתר של משרד הבריאות יראה שלמרות שזה לא כתוב בחוק, אנחנו בוועדת הפונדקאות קיבלנו כמה החלטות אתיות לא פשוטות, שאפשר להתווכח פה ויכוח על כל אחת מהן, שמתערבות בנושא הפונדקאות. בעיקר כדי להגן על האם הפונדקאית, למרות שהחוק לא מגן עליה. אני אתן שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, אולי המשמעותית ביותר, אישה לא יכולה להיות פונדקאית, אלא אם כן היא ילדה ילד אחד לפחות. זה היום הכלל. זאת אומרת שמי שיכולה להיות פונדקאית זה רק אם חד הורית. כי נשואה אנחנו לא רוצים, וזה בדרך כלל אם חד הורית. למה? הנימוק בזה הוא כפול. אחד, היא... ההיריון הזה היא עלולה, סליחה, אולי קודם כל, הפחד שלנו שהיא חותמת על הסכם, היא לא יודעת מה זה להיות בהיריון, מה זה ללדת. תמיד כשאני מגיע לדיון הזה, אני מספר את הבדיחה על בחור, על אברך שמגיע לבית חולים, בפעם הראשונה הוא לא מסוגל להיות בחדר לידה, אשתו בחדר לידה, הוא בחוץ, הוא שומע את זאת צועקת וזאת הפידורל וזאת זה, והוא אומר תהילים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וסוף סוף יוצאת המיילדת ואומרת לו, מזל טוב, מזל טוב, נולדה לך בת. אומר, ברוך השם, היא לא תצטרך לעבור את כל מה שאני עברתי פה בחוץ. כן? כלומר, זה כדי להסביר את את הסיבה למה... אז קודם כל צריך לדעת, כדי לחתום לסיים פונדקאות, צריך... דבר שני, צריך לזכור שרוב או חלק גדול מהפונות לפונדקאות, זה נשים שאיבדו את יכולתן ללדת בגלל לידה. זאת אומרת שהסכן, טראומה בקיסרי הוא משהו כזה וכדומה. אז יוצא שהפונדקאית הזאת עשויה לאבד את יכולתה ללדת את ילדיה שלה, תמורת מישהו אחר, קודם כל שיהיה לילד משל עצמה. שרצה לדעת שמבחינה אתית יש פה שתי בעיות. א', מה אנחנו מתערבים? מי שמנו? יש חוק, יש חוק. מה אנחנו כוועדת... בכלל, כלומר, מי נתן לנו בכלל את הסמכות להתערב? מה אנחנו כן, אפילו אם אנחנו נציגי החברה, יש פה שני אדם מבוגרים, היא רוצה להתחייב על פונדקאות, היא מוכנה, גם אם היא לא יודעת מה זה ללדת את זה, מה פתאום אנחנו מתערבים? מי סמנו מתערב? וצריך לזכור, סליחה, שההתערבות הזאת היא בעייתית בכלל, עוד אני מדבר בטיעון הראשון, כי היא מורידה את מספר הפונדקאיות האפשריות. נכון? כי עכשיו אנחנו רק מאפשרים. יוצא אם כן, שפחות ופחות זוגות יוכלו למצוא פתרון בעייתם בגללנו. לא רק זה, המחיר עולה. תכף נדבר על הכסף. זאת אומרת, יש פה החלטות אתיות, זאת אומרת, א', בכלל מי נתן לנו רשות לקבל החלטות אתיות. שאלה שנייה היא, בהנחה שמותר לנו, האם זו החלטה נכונה? שזו שאלה אחרת. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אנחנו לא מאפשרים פונדקאית לילד רביעי. זאת אומרת, עד שלושה ילדים. ממוצע ילדים במשפחה בישראל הוא 2.8, ואנחנו לא מאפשרים יותר מזה. גם כן משתי סיבות. אחת אתית, שאמרנו, כל הפונדקאות הוא בעיה אתית אחת גדולה, שאחת מסתכנת ומשלמת, אז עד למספר הילדים הממוצע כן, אבל לא יותר. ובית, הסיבה השנייה היא שאין מספיק פונדקאיות. ואז כדי לווסת באיזושהי צורה הוגנת, אז צריך לשים גבול לפונדקאיות. אנחנו לא מאפשרים פונדקאיות למי שנמצאת במצוקה כלכלית קשה. זאת אומרת שמי שנמצאת אולי לא במצוקה כלכלית, תוך שנה מהגירושים. אם זה זה, לא, לא, כלומר מי ש... באה ממצוקה נוראה כשהיא מוכרת את גופה, ואנחנו לא בטוחים שהיא באמת רוצה. צריך לזכור שהיום הסכום שמשלמים לפונדקאית עם 30, 35, 40 אלף דולר להיריון, זה כסף די משמעותי. ושוב נשאל השאלה, א', מי שמענו? וב', מי... יש בחירה חופשית לבני אדם, ואם יש לה מצוקה קשה, אולי זה הפתרון שלה, שהיא רוצה למכור את גופה. וב', בהנחה שמותר לנו, מי אמר שזאת החלטה נכונה, אלה הם דילמות אתיות מאוד מאוד קשות שנמצאות, ויש עוד, אני רק הדגמתי שלוש מתוכן. שכחתי לציין שהחוק אוסר, יש עוד החלטה אתית של החוק, ובזה אני מסיים את החוק ואז אני עובר להלכה, החוק אוסר על פונדקאות בתוך המשפחה. כלומר, בחקיקה התקבל שאחות איננה יכולה להיות פונדקאית בשביל אחותה, אין פונדקאות בתוך המשפחה, ושוב זה מסיבות לא הלכתיות אלא אתיות. הסיבה האתית של הדבר הזה היא שההנחה של המחוקק של הכנסת הייתה שאם יהיה מותר בתוך המשפחה, האמא תכפה על אחת, זאת אומרת, נשים תהיינה פונדקאיות נגד רצונן. הן לא תוכלנה לסרב לאמא או לאחותן או לכל דבר אחר, וכדומה, ולכן כדי למנוע לחץ אין פונדקאות בתוך המשפחה. יש עוד הגבלות, אבל זה בגדול, אני חושב ש-I made my point, כן? כלומר, העיקרון ברור. אוקיי, מה תרומת ההלכה לדיון הזה? אם אני סוקר בפניכם את כל העיסוק ההלכתי בנושא, אני חושב שכל ספרות ההלכה שעסקה בפונדקאות, גם בארץ, גם לפחות באנגלית, אני לא מכיר בשפות אחרות, עסקה בעיקר בארבע שאלות. השאלה הראשונה, שאלה נקרא זה מצא הלכתית, האם בכלל יש גבול לטכנולוגיות שמותר להשתמש בהן? האם יש אתיקה מדעית שאומרת, תראו, זה הסוף? אני רוצה להזכיר רק, השבוע הוכרז שמי ש... רופא שפיתח את ה-IVF, את ההפריה החוץ גופית, לפני 40 שנה, קיבל פרס נובל. לא יודע אם שם תולה, פרס נובל לרפואה, ניתן היום לזה. עכשיו צריך לזכור שבשנה שהחוק הזה, שהוא גילה את זה, בבריטניה נאסר לעשות IVF. החוק באנגליה אסר במשך שנים לעשות IVF, מהסיבה של יש גבול לאדם. יש גבול. השאלה בכלל כללית, האם יש דברים שאנחנו, כאנשים הלכתיים, אומרים, זה כבר טשטוש בין בורא לנברא. אני רוצה לספר במישור האישי, חוויה אישית שלי, איפה אני נתקלתי בזה בפעם הראשונה, ב-IVF, לא בתכף נגיד לפונדקאות. יש טכנולוגיה שנקראת מיקרו-מניפולציה. טכנולוגיה זאת אומרת, שכאשר יש זרע חלש שלא מצליח לבקוע את הביצית של האישה, עושים הפריה חוץ גופית, ואז עובד או עובדת המעבדה לוקחת את הזרעון הבודד, לא את הזרמה, את הזרעון הבודד, עושה חור בביצית, מכניסה אותו ככה לתוך הביצית ומתחילים החיים. עכשיו, אני עשיתי את זה במסגרת ההשתלמות שלי. אתה עובד עם מיקרוסקופ אלקטרוני שמגדיל פי 30 מיליון, פי 30 אלף, אני עשיתי את זה. אני מוכרח להגיד, אתה מרגיש כמו אלוהים. אתה עושה חור, מכניס את זה, אתה בא אחרי 8 שעות, תתחלק לשניים, אתה בא אחרי 8 שעות, תתחלק ל-4, אתה בא אחרי 9 חודשים, יש ילד. החוויה הזאת, אני, כל פעם שאני מספר אותה, אני לא מצליח, אני מצליח להעביר, אני חושב את ההתרגשות שאני מתרגל, למרות זה היה לי לפני שנים, איזו, את הסכנה הגדולה הזאת, של, שבכלל הגבולות הטכנולוגיה. המקור הראשי שמשמש לדיון ההלכתי הזה הוא רמב"ן על מצוות, על איסור כלאיים. הרמב"ן על איסור כלאיים כדרכו של הרמב"ן אומר שאיסור כלאיים הוא מודל, הוא לא רק הדבר הזה עצמו, אלא הוא מודל לכך שהתורה אומרת צריך לשים חיץ, צריך לשים גדר בין בורא לנברא, יש גבול. הרמב"ן שואל איזה מצווה הכי דומה לאיסור כלאיים, מעניין מה הוא אומר, המצווה שהכי דומה לאיסור כלאיים זה איסור כשפים. מה המכנה משותף? שיטת הרמב"ן היא שהכשפים פועלים. יש אפשרות לעלות באוב, בעל עידוני וכדומה, זה פועל, אני ראיתי, אומר הרמב"ן, שזה פועל. רמב"ן קשה, אבל אני מדבר כרגע לפילוסופיה שלו, לא למדע שלו. זאת אומרת שיש דברים שהם פועלים, כמו כשפים וכמו כלאיים, והתורה אמרה לא. אתה צריך לבוא בתור ה-framework, כן, בתוך המסגרת של העבודה. אתה לא יכול לפרוץ את ההבדל בין בורא לנברא. ולכן, קודם כל, בכלל קיימת שאלה, כפי שאמרתי, האם הטכנולוגיה הזאת מותרת? לא הזאת, סליחה, בכלל גבולות הטכנולוגיה. עמדת רוב הפוסקים, הייתי אומר אפילו כל הפוסקים, שזה מותר. שהיהדות, בניגוד לנצרות, בניגוד לאסלאם, לא שמה מגבלות על המדע. ושהרמב"ן הזה לא נפסק להלכה, ומה שנפסק להלכה זה אתוס אחר שכולכם מכירים, הגמרא מספרת שרבי עקיבא שאל אותו טרנפורנוס הרשע, שאל אותו, אם מי עושה דברים יותר מושלמים? הקדוש ברוך הוא בני אדם. ענה לו רבי עקיבא, ודאי הקדוש ברוך הוא. שאל אותו טרנפורנוס הרשע, אם כן, אז למה אתם עושים ברית מילה? זה כאילו שיפוצי? ענה לו רבי עקיבא, אני אומר את זה בקיצור, גם אתה לא אוכל חיטה, אלא אוכל לחמניות. כן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התיר לנו לקחת את העולם הזה ולשכלל אותו ולהפוך אותו למשהו יותר טוב. והאתוס הזה הוא אתוס שקיבלו רוב פוסקי ההלכה, ולכן ביחס לדיון העקרוני, האם יש גבולות לטכנולוגיה, העמדה המקובלת בין פסיקת ההלכה, בין פוסקי ההלכה, אין. זה אחד. שתיים, שאלה שנייה שהפוסקי ההלכה דנו, זה שאלה ביחס לטכנולוגיה הזו. כי זו טכנולוגיה מאוד בעייתית של מי הילד, ערבוביה, יוחסין וכדומה, כן? כלומר, ביחס לטכנולוגיות הפריה, כאן חלק גדול מהפוסקים מתנגד מחרצות. רק כדי להדגים את העובדה, צריך לדעת שהיום במדינת ישראל יש ילד אחד, אני אומר, הוא יחיד ויחיד, יש ילד אחד שיש לו 4 אמהות, לגליות. 4 אמהות. מה הסיפור? היה זוג ש... מה? לא, לא, 4 אמהות אישיות, לא שרה תפקר כזה, אלא 4 אמהות. הסיפור הוא מאוד פשוט. זה היה זוג שגם לאישה לא היו ביציות. הם עשו תרומת ביצית עם זרע של הבעל, אז זה 2 אמהות כבר, בפונדקאות, ותוך כדי הפונדקאות הם התגרשו, והילד נמסר לאימוץ. אוקיי? ויש לו, את כל אחת מהם, יש סטטוס משפטי כלפי הילד הזה, צורה כזו או אחרת. ופוסקי הלכה שהם שומעים את הדבר הזה, לא רוצים, ואז יהיה פונדקאות של אמא נשואה, ושל פה, ושל מי הילד, ועוד כהנה וכהנה, והרבה מאוד פוסקים אמרו, פונדקאות של הדבר, ספציפית, לא על הטכנולוגיה הכללית, זה דבר מכוער, הרבה כתבו. אם כי כידוע לכם, בעולם החרדי יש פער מאוד גדול בין הדקלרציה, לבין כשבא זוג במצוקה ואומרים, אין לנו ילדים, זו הדרך היחידה שלנו לילדים, הרב, האם אתה מתיר לנו, אז אותו רב שכתב שזה אסור ומכוער וכדומה, יתיר להם. כלומר, יש פער מאוד גדול, אבל זה שיטת הפסיקה החרדית. השאלה השלישית, שכבר ציינו אותה מקודם, של מי הילד? וכפי שאמרתי, רוב פוסקי הלכה בתחילת הדרך סברו שהילד הוא של הפונדקאית. זה גם פותר הרבה בעיות, כי מעשית, מי שילדה זה הילד שלה. היום יש נטייה של פוסקי ההלכה, בראשם הרב עובדיה יוסף, לטעון שהילד הוא של בעלת הביצית. ובתווך היו פוסקי ההלכה שעברו של שתיהם, חומרה, כל מיני פתרונות וכדומה, ובזה זו תרומת ההלכה, שאלת היוחסה. זו שאלה מאוד גדולה, שאלה מאוד משמעותית. הדוגמה, אני אומר שוב, לפני שמגיעים לחתונה עם מי להתחתן, שאלת הגיור. צריך לדעת, למשל, שבשל העובדה שהחוק הישראלי, כפי שאמרתי מקודם, אוסר פונדקאות מתרומת זרע, אין כזה דבר, רק אתמול התקשר אליי זוג דתי מארמניה, שהם עשו פונדקאות, תראו, זו שאלה שאף פעם לא שמעתי עליה, עשו הסכם פונדקאות, כי הם לא יכלו בארץ, הם היו צריכים לעשות את זה בתרומת זרע. מה הייתה השאלה סתם כבדרך אגב? התברר להם שבניגוד לרצונם, החזירו את העוברים בשבת. כדאו לכם דבר שאסור בשבת, אסור בהנאה. אז הם שאלו אותי, מה יהיה, מה... מי ששמע פעם על שאלה כזאת, לא, שמעתי בחיים שאלה, מצאו בזה כמובן שזה לא מתחיל, הילד הוא קשר לגמרי וכל זה, אבל ככה, תראו איזה ביצים של דברים, אבל כמובן, הפונדקאית שלהם היא גויה. אבל הביצית היא של הזוג. הילד הזה צריך גיור או לא צריך גיור?
זה נפקא מינה לא כשהוא ירצה להתחתן. זה נפקא מינה עוד 9 חודשים. כן? כלומר, אם יוולד בן, האם הם ימולו אותו? סליחה, לא הם ימולו. האם בשעת המילה יעשו גיור? כן? כלומר, האם צריך גיור בשעת המילה? ואז ברכות אחרות וכדומה. מה, ואם הוא נולד בשבת? כל מיני שיש הר של שאלות על השאלה הזאת. כן, על השאלה הזאת, האם הילד הזה הוא כזה או זה? אז זה הפוסקים דנו, והשאלה הרביעית שהפוסקים דנו, שהיא קשורה לשאלה השלישית, האם מותר אישה נשואה? אתם מבינים שאם אנחנו פוסקים שהילד הוא לגמרי של צורמת הביצית, יוצא בעצם שהאישה הפונדקאית היא רק אינקובטור הומני, אז זה ודאי שהיא יכולה להיות נשואה. זה למשל עמדת הרב עובדיה יוסף, עמדת הרב עמר, שהרבה פעמים מפעילים עלינו לחץ להתיר פונדקאות לאישה נשואה, כי בדרך כלל האישה נשואה מוכנה לעשות את זה בחינם, ולזוג שאין להם את לזוג זה עולה הרבה יותר מ-$35,000. $35,000 זה כמה שמשלמים לפונדקאית, אבל כל התהליך הוא תהליך שהמדינה לא משלמת ולא מממנת, אז כמובן שלזוג זה עולה כ-$50,000-$60,000, זה סכום נכבד ביותר. זה דבר אחד. ולעומת זאת פוסקים שאומרים שהילד הוא של הפונדקאית, כולם אוסרים אישה נשואה, אלה שבאמצע, זאת שאלה בפני עצמה. בזה עסקו פוסקי ההלכה. ועכשיו אני מגיע לשאלה שלי, ואני רוצה להציע לה 4 תשובות ובזה לסיים, כי אני לא יודע מה התשובה הנכונה. ככל הידוע לי, ככל מה שאני קראתי, בטח שזה יהיה נכון לגבי 90%, אף אחד לא עסק באתיקה של הגנה על הפונדקאית. כלומר, מה שאני תיארתי מקודם, כל מיני תקנות שנועדו להגן על הפונדקאית, כדי שלא ינצלו אותה, כדי שהיא תלד קודם כל ילד אחד, כי למשל, אנחנו לא מתירים פונדקאית למישהי שהיא פחות מ-24, למרות שלפי החוק, פחות מ-22, למרות שלפי החוק היא יכולה מגיל 18, ולא מתירים פונדקאית למישהי שהיא מעל 39, לא שהאימא, שהפונדקאית היא מעל 39, גם כן מסיבות כאלה ואחרות, או כל מיני דברים כאלה שנועדו, או לא מתירים פונדקאות למי שנמצאת במצוקה מאוד קשה, נפשית וכדומה, להיות פונדקאית, לא מצאתי מילה וחצי מילה בדיון הלכתי על כך. אני, כמי שמאוד קשור ומאוד קרוב לשאלות אתיות, לשאלות מוסריות וכדומה, שואל את עצמי למה. עכשיו, תיאורטית, ייתכנו 4 תשובות. תשובה אחת היא, אני אתחיל משנה קיצוניות. תשובה קיצונית אחת אומרת, אנחנו נגד פונדקאות. ממה שהסברתי מקודם. וכיוון שאנחנו נגד פונדקאות, אנחנו לא מוכנים להיכנס לדיון על פרטים בפונדקאות, כי עצם ההסכמה שלנו להיכנס לפרטים על פונדקאות מהווה בעצם לגיטימציה. כל אחד כהורה פה מכיר את זה, הילד רוצה לקנות ארטיק, ואנחנו לא רוצים שיקנה ארטיק, אז אנחנו לא נכנסים לדיון, אם לא תקנה ארטיק, איזה ארטיק זה יהיה, כן? איזה ארטיק לא תקנה. כן, ומה יהיו הכללים שאם נסכים לתת לך ארטיק, אנחנו לא נכנסים למסע ומתן הזה, כי עצם כניסה למסע ומתן זה סוג של לגיטימציה לעצם התהליך הזה. ועכשיו זה רק שאלה של כללים ושל תקנות. ולכן יכול להיות שהפוסקים באופן כללי, בעיקר אלה שהם נגד, שותקים מהדבר הזה, אנחנו לא רוצים להיות קשורים לעניין. זו אפשרות אחת. אפשרות קיצונית לצד השני, שהשתיקה היא דקלרציה, שהשיטה היא אמירה, ושהפוסקים יוצאים נגד ועדת הפונדקאות בשתיקתם. אמרתי מקודם, סליחה, מה אנחנו מתערבים? יש, היהדות מאמינה, אני כרגע מייצג את הדרך השנייה, כן? היהדות מאמינה בבחירה חופשית, הפונדקאית בת 18 או בת 12, לא משנה, לצורך העניין, יכולה לבחור. היא יכולה לבחור בגיל 18, היא יכולה לבחור אפילו אם היא אף פעם לא הייתה בהיריון, היא יכולה לבחור לעשות את זה בחינם, היא יכולה לבחור לעשות את זה גם כשיש לה מצוקה כלכלית, היא יכולה וכדומה, מי אתם ש... מה פתאום היא התערב? היהדות מאמינה בבחירה חופשית, ומהרגע שהבחירה היא חופשית, לא מתערבים. לא רק זה, אלא אני מזכיר לכם שבהגנה שלנו לפונדקאית, אנחנו גורמים לפחות פונדקאיות available, כן, אפשריות, ובגלל זה גם למחיר הולך ועולה של הפונדקאות, כי אתה לא פועל בחלל ריק. ולכן בעצם, אם הדרך השנייה היא נכונה, הייתי אומר ככה, עמדת היהדות היא שלא מגינים על הפונדקאית, בגלל עמדה ליברלית מאוד, שבאה ואומרת, יש לפונדקאית זכות בחירה חופשית, ואין לוועדה ואין לפוסקים ואין לרב רשות להתערב בהסכם הזה, מעבר לזה שההתערבות שלהם גורמת להם נזק, לא, גורמת נזק לחברה, בהורדת מספר הפונדקאיות האפשריות ובהעלאת המחיר של הפונדקאיות. אלה שתי אפשרויות הקיצוניות, אתם שמים להם שזה ממש שתי אפשרויות קיצוניות. אפשרות שלישית, שקיימת בהרבה דיונים של אתיקה והלכה, היא שההלכה מסמיכה את הוועדה, ואומרת לה, תראו, אותי, מה שמאוד מאוד חשוב זה הגבולות, לקבוע של מי הילד, ואם מותר באישה נשואה. זה מה שמעניין אותי. אבל יש מצווה כללית שכולכם מכירים, שנקראת, ועשית הישר והטוב. מה זה הישר והטוב? הישר והטוב זה מה שבני אדם מחליטים שהוא ישר וטוב. ומהרגע שאתם כבני אדם, כוועדה, החלטתם שזה הישר והטוב, אני ההלכה נותנת צ'ק פתוח. אני אומר שכולם מכירים את הרמב"ן על ועשית הישר והטוב, שהרמב"ן אומר, יש מצווה כללית להיות אתי. והתורה לא נכנסת לשאלה מהו האתיקה, מהי האתיקה, אלא היא אומרת לנו כבני אדם, נקבוע את האתיקה. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, אם אני הולך בדרך השלישית, יוצא שהחלטות ועדת הפונדקאות הן דאורייתא. הן דאורייתא. למה הן דאורייתא? כי התורה אמרה, מה שבני אדם מחליטים שהוא הישר והטוב, מחייב מדאורייתא ללכת בו. ואז, בהבדל בין שתי השיטות, כלומר, השיטה הראשונה אמרה, לא רוצה הפונדקאות. השיטה השנייה אומרת, ההחלטות של ועדת הפונדקאות לא לגליות, לא לגיטימיות מבחינה הלכתית. אל תתערבו. השיטה השלישית אומרת, ההחלטות של ועדת הפונדקאות מחייבות את עם ישראל מדאורייתא, כי אני ריבונו של עולם ציוויתי לעשות את הישר ואת הטוב. זה אפשרות שלישית. אפשרות רביעית היא שזו פשלה. פשלה. ההלכה. הרבה פעמים, בהרבה סוגיות, הטכנולוגיה כל כך רצה מהר, ועד שההלכה מגיעה, לוקח זמן. וצריך עכשיו באמת להושיב קבוצה של תלמידי חכמים, ולשאול, מה עמדת מדינת התורה? אנחנו בזאת השם נקים פעם את מדינת התורה. מה יהיה חוק הפונדקאות במדינת התורה? מה באמת עמדת ההלכה? וצריך לדון, ולהביא ראיות, מתי אנחנו כן מתערבים, מתי אנחנו לא מתערבים, מתי יקר בזה, ובינתיים, בגלל שלפוסקי ההלכה, אין רגישות מי יודע מה לשאלות אתיות, אז הם לא עסקו בזה. זה לא בסדר. מישהו יודע מה התשובה הנכונה? אני לא יודע. לא יודע, זה באמת, אני אמרתי שאני רוצה לסיים בהצבת השאלות האלה, שמאוד מטרידות אותי. שאין לי תשובה עליהן. אני לא, אני יכול לומר שאני, כמובן היה לי יותר הכי נוח לנטות לתשובה השלישית. ולטעון שהתורה באופן כללי מצווה לעשות הישר והטוב, ומה שבני אדם מחליטים שהוא הישר והטוב מסיבות אתיות, לא מסיבות של פוליטיקה וכדומה, מסיבות אתיות, הוא דבר מאוד מחייב מבחינה הלכתית, ולכן בעצם ההלכה הסמיכה אותנו לעשות את מה שבני אדם חושבים. אבל צריך לזכור שיש בעיה בתשובה שלישית. והבעיה בתשובה שלישית באה בעצם ואומרת שלתורה אין סיי בנושא, אין אמירה. ובעצם, תיאורטית, אם בייחוד האירופי החליטו שזה הישר והטוב, ובמדינת ישראל לוקחת את כללי האתיקה של האיחוד האירופי או של המועצה הביו-אתית של ארצות הברית, ואומרת, אנחנו מאמצים אותם כי זה הישר והטוב, אז התורה אומרת, נכון, זה הישר והטוב. אני הייתי כמובן מעדיף לשאול, לא שהתורה מסמיכה גוף חיצוני לקבוע מה זה הישר והטוב, אלא שהתורה עצמה תדון בשאלה מה זה הישר והטוב. זו שאלה מעניינת, באמת שאלה מעניינת בעניין הזה. הבה רק נסכם את מה שאמרנו, ובסוף אנקדוטה קטנה. דנו בעצם שלושה עניינים. האחד, הצגתי את המצב החוקי במדינת ישראל, ובשתי רמות. רמה אחת, המצב החוקי של מדינת ישראל בחוק, הדבר השני, נהגי הוועדה שלנו, שבינתיים לא הייתה עתירה לבגץ, אני יודע שמתבשלת עתירה לבגץ, כרגע, סיפור מאוד מעניין, זוג שדתיים, שיש להם כבר 3 ילדים, כפי שאמרתי, אנחנו לא מאשרים ילד רביעי, אבל אצלם זה היה הרבה יותר מורכב. הם עברו טיפולי הפריה מאוד מרתקים, באיזשהו בית חולים, בדרום הארץ, וראש מחלקת ההפריה של בית החולים הזה היא אישה דתית. והאנשים נשאו חברות נפש, כלומר זאת שעוברת טיפולי הפריה וזה, ואז מנהלת יחידת ההפריה באה אלינו ואמרה, אני רוצה לעשות לה פונדקאות בחינם, אנחנו חברות נפש, אני רוצה להיות פונדקאית, אני לא אהיה פונדקאית לאף אחת, אני רוצה לעשות להם ילד רביעי, כלומר לשאת את הילד הרביעי שלהם, אנחנו לא אישרנו, ואני חושב שזה הולך לבגץ. אני חושב שזה הולך לבגץ, אז נראה מה התקנות שלנו שוות, זה החלק הראשון של דברי. החלק השני הצגתי במה ההלכה כן עסקה, וחלק השלישי הייתה הצבת שאלו ביחס לתופעה המעניינת, במה ההלכה ופוסקי ההלכה לא עסקו, ולמה? מה יכולה להיות העובדה שבכל הכתיבה ההלכתית לא נאמר שום דבר בהיבט האתי של הגנה לפונדקאית, ואני חושב שנתתי תשובות תיאורטיות אפשריות מקצה לקצה, אני לא יודע מה התשובה הנכונה, שיעורי בית לכל אחד. לסיום העניין, אני רק באמת נפלאות דרכי השם, מוכרח לספר את הסיפור הזה, סיפרתי מקודם, יהיו הדברים האלה לזכרו של מורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, שהיה שר בממשלה באותה תקופה, והיה אחראי על חוק הפונדקאות. אבל בלי לדעת, שאחרי כמה שנים, נכדתו, שהייתה חולה בסיפי, כלומר, לרב עמיטל נולד נין מפונדקאות. כן? כלומר, נולדה נינה מפונדקאות על ידי נכדתו, שהתחתנה למרות שהייתה חולה סיפי וילדה זה. ואיך הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, כן? שמי ששותף בחקיקת חוק הפונדקאות על פי ההלכה, זוכה אחרי שנים לנינה בפונדקאות. זה באמת ככה הדרכים שהקדוש ברוך הוא מגלגל בהם את העולם. אז זה... אלה מדבריים, יש שאלות, אני רק רוצה להעיר, יש כאן מישהו שביקש ממני, הוא אוסף כסף לצורך השתלת כליה לאשתו, אז לאחר מכן, אם יכולים לעזור, אז לעזור. כן. במסגרת
הוועדה שכבודו יושב בה, בפרקטיקה, האישה שיולדת, חלים קצת תמורות, אנטומיות, יש חלב ויש... איך לא תמקרש ועדת שמיים חינם,
שאלה טובה? לכן אמרתי, השאלה הזאת היא השאלה השנייה של ההלכה וכדומה, ובאמת הרבה פוסקים בגלל זה התנגדו לפונדקאות. אבל אתה צריך, באתיקה אתה תמיד משקלל דברים. מצד שני, אם אתה לא תאשר את זה, יסתובבו זוגות חסוכי ילדים משל עצמם, למרות שיש להם את החומר הגנטי של זה. עכשיו אתה, זאת הדילמה. תמיד מול השיקול שלך, עומד שיקול אחר, ותמיד, באתיקה המילה דילמה תמיד הולכת ביחד. כן? כלומר, תמיד זאת דילמה אתית לכאן ולכאן. ואמרתי, אנחנו כמדינת ישראל הכרענו כמדינה, לא בטוח שפוסקי הלכה היו מכריעים ככה, אבל כמדינה הוכרע כן. בשקלו. כן. לא, בכלל, החוק אומר, לא, יש סעיף כללי בחוק. החוק אומר, מרגע הוצאת צו ההורות, הילד הוא של ההורים לכל דבר ועניין.
אפילו לא להיות של המשפחה?
כן, כן, הכל, הכל, בכל התחום. כן. נכון, רק התשובה הרביעית באה ואומרת, לכן לא אמרתי שיש להלכה מה להגיד את זה, אלא אמרתי שבכלל הנושא לא עלה. כן, כלומר, אני מאמין, בוא נאמר, זה ההבדל העצום בין השלישית לרביעית. אני מאמין שיש לתורה מה להגיד.
מעבר לטוב
הישר. בדיוק, מעבר לטוב הישר כללי, יש לה אמירה
אני בהחלט כן חושב שההתערבות שלנו, זו הטענה האתית שלי, שחלק מתקנות הוועדה אגרסיביות מדי, ושההלכה לא הייתה מקבלת אותה. שההלכה דווקא יותר ליברלית, אם נשאר לכל זה כך, מאשר תקנות הוועדה. לדעתי, הוועדה מתערבת את התערבות יתר. הדעתי ההלכתית, לא האנושית. נכון, זו התשובה הרביעית. זו התשובה הרביעית, שההלכה לא אמרה את דברה, לא התחילה את הדיון. יש לה מה להגיד, רק לא שאלה, תראה, כדי שההלכה תגיד, היא צריכה להגיד. ולי לא. כן. לא, לא, כי צריך לזכור, זאת שאלה בכלל מרתקת של החובה, זאת אומרת, חובה לעמוד בדיבורך, אפשר לקרוא לזה כך, או כל מיני התחייבויות שאתה נטלת על עצמך, ואחר כך אתה לא, אתה מרגיש שאתה לא יכול לעמוד בהם, או שאתה, וכדומה. צריך לזכור שמסירת הילד היא פעולה משפטית חוזית, היא לא קשורה, בוא נשאל לפני כן, אישה שחתמה על הסכם אימוץ, האם היא יכולה לחזור בו? בא, כן וכדומה. ואם ההלכה תפסוק שבאימוץ, אז בפונדקאות על אחת כמה וכמה. כן.
דיברת על האימהות,
כן, האבא הוא מחוץ לתמונה לגמרי, בשל העובדה, מה? לא, כי האבא הוא מחוץ לתמונה בגלל ששם התשובה ברורה, לא בגלל ששם... התשובה ברורה, האבא הוא, אמרתי, בניגוד לאישה שהתפקיד שלה בהיריון יכול להתפצל לשניים, לגבר יש רק תפקיד אחד בהיריון והוא לא יכול להתפצל. אז לכן אין, אחד לא יכול לפצל, כן? ולכן אין שום שאלה לגבי הייחוס של הילד לאבא. לא עולה שאלה, כי תפקיד האב לא התפצל לשני חלקים. כן, שאלה האחרונה, כן? השניים. יש סתירות בחוק הישראלי ביחס להמון דברים. כלומר, חוק תרומת ביצית וחוק הפונדקאות, למשל, הוא לא... זה היה לכאורה צריך להיות חוק רעי. זאת אומרת, שאם חוק הפונדקאות קובע שהילד הוא של הפונדקאית, נניח, אז בתרומת ביצית הוא צריך לקבוע את אותו דבר, שהילד הזה. אבל החוקים הם לא זהים במדינת ישראל. יש בלגן. ולכן יושבת היום ועדה במשרד הבריאות, בראשות פרופסור שטיינברג, במחלקה המשפטית, שמנסה לעשות עכשיו סדר קוהרנטי, שלא יהיה סתירות פנימיות בתוך החוקים. כיום יש אחת הסתירות בתוך החוקים, זה מה שאת אמרת, יש סתירות בתוך החוקים במדינת ישראל. בדיוק, בדיוק. זה בלגן, זה באמת בלגן. אני מעריך שהולכים עכשיו למהלך חקיקתי אחד, שיקרא חוק ההפריה, כן, או משהו מעין זה, שהוא יסדיר את בנק הזרע, את הפונדקאות ואת תרומת ביצית. ואז האבא, בעלת הביצית והפונדקאית, שזה שלושה חוקים שונים, יהיה איזשהו סינכרון ביניהם, ובאמת יושבים עכשיו על זה, למשל, שאלת הגילאים. עד איזה גיל, לפני כמה שבועות, הופיע בוועדת הפונדקאות, לדברים כאלה מזמינים אותי כיועץ איתי, זוג שהאימא והאבא הם מעל גיל 60. יש להם עוברים מוקפאים, והם ביקשו אישור להסכם פונדקאות. זאת אומרת, הם רוצים להיות הורים, לילד שלהם, העוברים הם שלהם, בגיל 61. והשאלה היא, החוק לכאורה לא מסמיך אותנו להתערב, כי בחוק אין מגבלות גיל. לא מופיע מגבלות גיל. מבחינה אתית זה נראה לי בלתי... בלתי, זה מה שנקרא, ללדת ילד יתום, ככה קוראים לזה, הוא לא יתום, לא כן, אבל זה שאלה מאוד, מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
היום נולד ילד יותר מבוגר מהאימא.
זה יכול להיות. כן, זה יכול להיות, כן. זה בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. כן. פונדקאית, כן.
יש נטייה
לדבר לאמא. הלכתית, כן.
אנחנו כולנו מכירים את הסיכויים, את
של רחל ולאה, והתקופה, שמענו שיעורים כאילו, ועל כן. זה סמכו כאילו...
לא, 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 לא. זה יפה בשביל הסיפורים. למה פסקו בגלל הפונדקאית?
למה
שיעור דעתה? לא, אז אני אסביר. קודם כל, למה פסקו בשביל הפונדקאית? משתי סיבות. א', כי ההלכה באופן כללי היא חושית. היא פועלת לפי החושים הרבה יותר מאשר לפי, כמו שכינה מותר להרוג בשבת, כי היא צומחת מתוך האדמה, או כמו שכלי שני לא מבשל, או כל מיני דברים שכאלה. באופן כללי ההלכה היא חושית. וחושית רואים את הילד יוצא מבטנה של הפונדקאית. אבל הסיבה היא יותר עמוקה, יש סוגיה, אני אומר את זה במשפט אחד, במסכת אורלה, יש סוגיה שאם יש עץ זקן, זקן, שאתה משתיל בו ייחור של חדש, כן? אתה עושה הרכבה, ועכשיו נשאל את השאלה, וצומחים פירות על החלק החדש. האם זה אורלה או לא אורלה? וההלכה פוסקת סבכה ילדה, ככה זה נקרא, בזקנה, הולכים לפי הזקנה. ולכן טענו פוסקי ההלכה, שאתה רואה שהולכים לפי איפה שאתה משתיל, ולא לפי המקור. וזו הייתה הסיבה. למה ערערו על זה? כלומר, למה יש נטייה עכשיו לכיוון הפוך? משתי סיבות. סיבה ראשונה, שההוכחה הזאת היא לא נכונה, לדעתי. ולמה היא לא נכונה? ויותר ויותר פוסקים טענו את זה. כי זה נכון, כל עוד זה נשאר מחובר. כלומר, אין הנידון דומה לראיה. בדיני אורלה אתה באמת הפכת את הייחור לחלק אינטגרלי של העץ הזקן. אבל פה זה לא נהפך לאינטגרלי. עוד 9 חודשים, זה מתנתק. אז בכלל שתי הסוגיות לא קשורות אחת לשנייה. אז אם שתי הסוגיות לא קשורות אחת לשנייה, וזו טענת רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, יוצא שאין סוגיה שעוסקת בשאלה הזאת, אין סוגיה, אין לנו אנלוגיה לעשות מתחומים אחרים, ואז הולכים לפי השכל הישר. והשכל הישר אומר שהחומר הגנטי של מי הוא? של בעלת הביצית, וחוזרים לבעלת הביצית. רב שלמה זלמן היה אומר, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב. כן? זאת אומרת, ולכן הוא שינה את דעתו לפני מותו, כמה ימים לפני מותו. הוא אחד מהבולטים ששינה את דעתו, אבל אני יכול לתת פשוט שתי דוגמאות. אחד, הרב אליהו זכר צדיק לברכה, אינסיסט, בצורה מאוד מאוד חזקה, שהילד הוא של הפונדקאית, וממש הוא לא התיר לעשות אפילו גיור לחומרה. היה סיפור שהאמא הייתה גויה והפונדקאית יהודיה, והוא לא התיר אפילו לעשות גיור לחומרה לילד שנולד, ואילו הרב עובדיה יוסף, בליל החיים טובים ארוכים, סובר בדיוק להפך. בדבר הזה, זה המצב, מחלוקת. תלוי באיזה מדינה, זה הפלגן, תראו, על זה, משהו אחד עשיתי, שבעזרת השם שתפללו ערבית, או מחר שחרית, אז תוכלו להתפלל לשיבה שופטנו כבראשונה, בצורה יותר עמוקה, בגלל שהמצב היום שאין גוף הלכתי פוסק, מוסכם, גורם לכך שאם היום יוולד ילד כזה, והאמא תשאל אותי מה יהיה, התשובה שלי תהיה ממש בושה וחרפה, אבל התשובה שלי תהיה, תלוי באיזה בדין הוא יבוא תלוי מי יהיה הרב של מודיעין, כשהוא יבוא לרשם, לנישואים. מה? או שמישהו ימוד, אני מקווה שנישואים יהיה לפני המוות, כן, וכדומה. אבל זאת אומרת, זה ממש בושה וחרפה, להגיד שבזה תלוי המעמד ההלכתי של מישהו, שאני לא יכול לתת לו תשובה. אני לא יכול לתת לו תשובה, כי אין מוסד הלכתי זה, ואני לא יודע מי יהיה בית הדין שיפסוק. ואין היררכיה, בית הדין המקומי לא כפוף בית הדין הרבני העליון. לא יודע? כן.
אבל אתה מכיר
DNA
להחלטה
על הדברים אחרים? לא. הדין אין לו קשור. ושוב, אני רוצה רק שתדע, השאלה היא יותר מסובכת, כי גם מבחינה מדעית, אני מקווה שאם מובן ממני, אז אני רוצה להגיד משהו בתחום המדעי. זה לא יהיה נכון להגיד שהילד שנולד לאמא הפונדקאית לא הייתה בכלל השפעה עליו. הייתה השפעה. מחזור הדם שלו הוא של הפונדקאית. ההורמונים שלו הוא של הפונדקאית, כי הם לא גנטיים. כלומר, צריך לדעת שהילד שנולד, יש השפעה של הפונדקאית עליו. יש השפעה, לא גנטית. לא גנטית. נכון, אני שמתם לב שאני אמרתי לא גנטית פעמיים, ואני ככה רציתי גם גנטית.
לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף של השדה, לא משנה כרגע, של המרחב הגנטי, זה יש השפעה של הפונדקאית. לכן, מה שנראה לנו בהתחלה, שהילד הוא של שתי אמהות, שזאת עמדה הזויה או לחומרה של שתיהן, יש יותר בסיס מדעי לטיעון הזה. יש יותר בסיס מדעי לטיעון הזה. אוקיי? אז זה מסובך יותר. כל זה נכון להיום. צריך לזכור שאנחנו עומדים ערב העידן שבכלל לא יצטרכו גבר לצורך הפריה, שההפריה תהיה שיבוט וזה, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל רואים את זה בקצה המנהרה, ואז נצטרך את שיעור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל טוב, כל טוב.
תודה רבה לבן שלו, שהקדיש מזמנו יקר. תפילת ערבית עכשיו בבית המדרש.